של תורה, ואנחנו הגענו לפרק ג'. משה, תודה רבה. פרק ג', פסוק א'. ומשה. זה מין התחלה מוזרה. היה רועה. לכאורה, בעברית מקראית צריך לכתוב ויראה משה. ומשה היה רועה, כלומר הנחת הנושא לפני הנשוא, בעברית מקראית יש לזה משמעות מיוחדת. כמו שראינו, והנחש היה ערום, והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, כאשר בלשון עבר אנחנו רואים נושא לפני נשוא, בניגוד לעברית המודרנית, זה משמעותו עבר מוקדם. מה זה עבר מוקדם? זה מה שנקרא בשפה האנגלית past perfect, או בערבית מודרנית passé antérieur. כלומר, הכוונה זה סיפור של מה שהיה לפני הסיפור. כלומר, ומשה היה רואה, בזמן שהתרחש מה שכתוב למעלה, משה כבר היה רואה. כן, מה כתוב למעלה? כתוב בפסוק כף ג' של פרק ב', ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ואז אומרים לך, משה כבר היה רואה. בזמן שמתרחש כל מה שמתרחש במצרים. זה הפירוש הפשוט, ייתכן מאוד גם להבין את זה יותר לעומק, שמשה עוד לפני הסיפור של לידתו, כבר היה רואה. כן? שאלה מעניינת. אז מתי זה היה שהוא היה רואה, אם זה היה לפני שהוא נולד? אבל מעניין שהסיפור שמסופר לפניכם, זה סיפור הלידה של משה. ומשה היה עוד לפני זה רואה. איפה מצאנו מישהו שהיה רואה לפני משה? הבל. הבל, נכון? אם כן, ייתכן, כן, שזה בא לומר לנו שמשה היה רואה. הוא עצמו הבל הקדמון. וכידוע לכם, משה, הבל, מה שקרה לו זה לא סימפתי, הוא נהרג. ופתאום הבל חוזר לעולם הזה, והוא במקום להיות נהרג, הוא הורג, נכון? את מי הוא הורג? מה? את קין. אם קין הרג את הבל, צריך לתקן את זה, לזה שהבל יהרוג את קין. וזה הסיבה לכך שחכמי הקבלה אומרים שמשה הגלגול של הבל, והמצרי גלגול של קין. במובן, כבר עושים תיקונים כאלה. אבל פה כתוב אחרת. ומשה היה רואה את צאן יתרו. מי זה יתרו, אמרנו? כהן מדיין. יש לו עוד שמות אולי? איך? נקרא חובב, רעואל, יתר, מה עוד? יקותיאל, לא, לא, לא. פוטיאל, סליחה, פוטיאל. מי עוד? מה עוד יש לו? רעואל, אמרנו, יש עוד שם אחד שכחתם, דווקא אותו אתם לא רוצים להגיד. קייני, ומבנה קייני חותן משה. אז הוא גם קייני. מעניין, אם הוא קייני, זה מייחס אותו למשהו. אתם זוכרים מה שקיין עשה להבל, חוץ מזה שהוא הרג אותו? מה הוא? כיסה את הדם, מה עוד? ניסה לדבר איתו, מה עוד? הוא מנע ממנו להביא ילדים לעולם, לא? אז מה הוא צריך לעשות עכשיו? לתת לו את ביתו לאישה, פשוט. מה? כי ברגע שאדם נהרג, הוא כבר לא יכול להביא ילדים. אז בזה שהוא הרג אותו, כתוב כל דמי אחיך, צועקים אליי מן האדמה, אמרו חז"ל, דמו ודם זרעיותיו. מה שהיה עתיד לצאת ממנו, לא יוצא ממנו. אז צריך אם כן ש... קין יטפל בזה גם כן, ייתן את ביתו לאישה. אבל רגע, לא הבנתי, אמרנו שזה המצרי, זה קין. פתאום יתרו הופך להיות קין. לא, לא ברור. לא הבנתי. יש פה כנראה כמה מישורים בנפש. כתוב, איך אמר, למח אחד מצאצאי קין, כי שבעתיים יוקם קין, ולמח 77. יוקם, אמרו חכמי הקבלה, זה ראשי תיבות. יתרו, קורח, מצרי. כנגד, נשמה, רוח ונפש. נשמה של קין הגיע ליתרו, הרוח של קין הגיע אל קורח, והנפש של קין הגיע אל המצרי. החלק הנפש פסול, משה הורג אותו. החלק של קורח ממוצע. כמו שהבל האדמה בלעה אותו, כך עכשיו האדמה בולעת את הרוח של קין, והנשמה היא ראויה לתיקון, יתרו הופך להיות חותן משה. עד כאן מובן. טוב, זה קצת מרחיק לכת, אבל זה בכל זאת כתוב בתוך הפשט. כל זה כתוב במילה, ומשה היה רואה. עוד לפני כן. טוב, לא משנה. עכשיו בואו נחזור לפשט. ומשה היה, מה? הרוח. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורב. כמה זמן זה היה כל הסיפור הזה? שמשה היה רואה את צאן יתרו, ומביא את הצאן אחר המדבר עד הר האלוהים. לפי המדרשים, זה קרה במשך 40 שנה. כלומר, במשך 40 שנה, משה מנהיג את הצאן ומביא אותו אל הר האלוהים. מזכיר לנו משהו. זה בעצם תרגיל על יבש של מה שהוא עתיד לעשות על רטוב. הוא עושה את זה עם צאן, ועכשיו, ואחר כך הוא עושה את זה עם אנשים. הוא מביא אותם אל הר האלוהים. עכשיו, ב-40 שנה האלה, אגב, באיזה גיל משה הגיע ליתרו? יש בזה גם כן מדרשים שונים. אחד המדרשים אומר שמשה היה בן 40 כשהוא הגיע ליתרו. יוצא עכשיו דבר מאוד מעניין, שבעצם משה עבר שלושה שלבים בחיים שלו. 40 שנה הוא תפקד כמצרי. 40 שנה הוא מתפקד כמדייני. ואחר כך 40 שנה הוא מתפקד כעברי. זה מעבר בזהות שלו. מצרי, מדייני, עברי. שינוי כזה שהוא עובר. והשאלה היא, מה כל זהות וזהות מלמדת אותו? מה זה מוסיף לו? מה הוא לומד בתור מצרי? מה הוא לומד בתור מדייני? מה הוא לומד בתור עברי? אבל כאן אנחנו בשלב המדייני של משה. משה באותו זמן רואה צאן. ראיית צאן זה המקצוע המועדף אצל מי? אצל הנביאים. המדרש אומר את זה, כל הנביאים היו רועי צאן. למה זה מקצוע מועדף לנביאים? פשוט מאוד. זה זמן של הרבה התבודדות. הרועה הוא זמן רב לבד. הוא גם צריך להיות חזק מבחינה פיזית. כן, כדי לראות צאן אתה צריך להסתובב בהרים, לטפל בצאן. זה דורש הרבה מאמץ פיזי. זה נותן גם זמן להתבוננות, להסתכלות על העולם הרחב. הוא מסתכל על הרקיע, שואל את עצמו שאלות מטאפיזיות עמוקות, וזה מה שמכשיר אותו, מלבד הלימוד כמובן, זה מה שמכשיר אותו לדעת אלוהים. ומי שלח אותו להיות רואה? יתרו. כלומר, יתרו הוא המדריך שלו לנבואה. כלומר, הוא, יש לו תלמיד, תלמיד לנבואה, אתה תעבור אצלי את הקורס, אני אלמד אותך איך להיות נביא. הנקודה שאתה צריך להגיע אליה, כדי להשלים את העבודה שלך, אתה צריך להגיע אל הר האלוהים. כן? כלומר, זה בעצם כל זה, זה הלימוד שיתרו מלמד אותו. מתוך המסורת השמית של בית אברהם אבינו. כן, מה אתה רוצה? אני מזכיר שרואה, כן? יש לו את חוזק פיזי. נכון, ודאי. כן, כדי להיות נביא צריך להיות גיבור. אין הנבואה שורה, אלא על גיבור. אדם חלש שלא יבקש להיות נביא, שקודם כל ילך לרופא. כן? כלומר, ברור שלא. כלומר, אדם שאיננו חזק, הנבואה לא בשבילו. כן? זה דבר מאוד חשוב להבין את זה. יש בעולם תופעות של דבקות מיסטית שבאות דווקא מתוך דיכוי כוחות הגוף. אצל הפקירים למשל. כן? הרעיון הזה שצריך להמעיט את האחיזה בעולם, ואז אתה מגיע להשגות רוחניות. המחשבה הזאת היא בעצם סוג של חילול השם. כי יבוא מישהו חלשלוש, בקושי עומד, ואומר, שלום, אני נביא. יגידו לו, ברור, למה אתה נביא? כי לא אכלת, כי אתה חולה. בגלל זה אתה נביא. נבואה זה בשביל דפוקים. כן? אבל לך תבריא, תאכל משהו. לך תעשי קצת ספורט, תשחה, תשתזף. אחרי זה נדבר, נראה אם עדיין אתה תהיה נביא. ברור, זאת אומרת, הנבואה באה למלא חסכים של חוסר ההשלמה הפיזית שלך. תורת משה אומרת לא, הנבואה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם האדם. מה זה האדם? האדם השלם. האדם השלם הוא בריא בגופו, הוא בריא בשכלו, הוא בריא ברכושו, יש לו משפחה. הוא חי בעולם הזה באופן מלא ושלם, ומתוך כך הוא מדבר עם השם, או השם מדבר עמו, יותר נכון. בסדר? רואים אצל חזל, כן, אנחנו רואים אצל חזל, דיכוי הגוף, אתה צודק. עד כמה שאני זוכר, חזל לא היו נביאים. נכון? או שאני טועה. אני לא טועה, נכון? כלומר, הם מדברים בעידן הפוסט-נבואי. בעידן הפוסט-נבואי, אז יש הנהגות חדשות. התואמות את האופי של העולם. כלומר, העולם מגושם הרבה יותר, ולכן צריך לברוח אל הספיריטואליות, רוחניות יתרה. כן, זה בתקופה שאחרי הנבואה. בסדר? טוב, אבל יש על זה עוד הרבה מה לדבר, אבל אני חושב שזה מספיק. אבל משה, אם כן, לומד נבואה אצל חותנו, כן. לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, אלה שיקשיבו והיו פה, יודעים שיתרו הוא קשור למדיין, ומדיין הם מבני כתורה, אשת אברהם. כן? אפילו קראנו את זה בשבוע, בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, קראנו שאברהם הוליד את מדיין מכתורה. כלומר, יש פה בעולם המדברי של מדיין, המשך של המסורת של בית אברהם, שלא עוברת דרך עם ישראל, שמה משם משה קולט את רוח הנבואה. כן, מה? כלומר, אתה אומר שחזל לא הבינו את מה שהם אומרים כשהם אמרו שאין הנבואה שורה אליה על גיבור? תגיד לי, כדי לצום 40 יום, לא צריך להיות גיבור? אדם שהוא לא חזק מתחיל לצום 40 יום, נגמר. נכון? איזה עוצמה הייתה לו לצום 40 יום, איזה כוח אדיר. כן? תגיד לי, אתה באמת חושב שבן אדם מסוגל באופן טבעי לצום 40 יום? בדי שלא. אז פה מדובר על מדרגה אחרת לגמרי של קיום. מדרגת קיום שמעבר לטבע. אז זה אפשרי. כן, גם אליהו הנביא שהוא צם 40 יום, זה שם היה איזה מינס שהוא אכל עוגת רצפים, והילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה. ובכן, רבותיי היקרים, אם כן, משה לומד במדיין. הוא רואה ביתרו את בעצם האביב הרוחני. האבא הרוחני של משה, הדמות הנערצה מבחינתו, זה יתרו, כהן מדיין, הקייני. אתם זוכרים שמשה הגיע למדיין, ולמדנו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מה למדנו מזה? שמשה חיפש איזושהי אומה שיכולה לשמש כתקוות האנושות אחרי שהוא התייאש משתי אומות קדומות יותר. מהן שתי האומות שמשה התייאש מהן? מצרים ועם ישראל. כן, גם מצרים, גם עם ישראל, מבחינתו של משה, זה לא זה. ולכן הוא אומר, אולי מדיין זה יהיה זה. ואז באמת, מתוך המדייניות, הוא לומד את המפגש עם האלוהות. פסוק ב' ויירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. ויער. והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? מה בעצם מטריד את משה במראה? או מה הנקודה שהיא בשבילו קשה להבנה? שהסנה לא נאכל, נכון? נכון. אז השאלה היא, אם הסנה לא יבער או לא נאכל, נשאלת השאלה, אז מה מזין את האש? כלומר, זו שאלה. כלומר, אם הסנה הוא חומר כזה שהאש לא אוכלת אותו, אז מה גורם לאש להמשיך להופיע? האש הייתה צריכה לכבות, ואף על פי כן, האש ממשיכה. יש פה משהו לא מובן. מה הבין משה כאשר הוא הסתכל על הסנה? הוא הבין, ככה מסביר הנציב מוולוז'ין, הוא הבין שהסנה זה עם ישראל. והוא הבין שהעם הזה נמצא בצרות. הנה, האש אוכלת אותו. ומצד שני הוא רואה שזה לא נגמר. שהעם הזה ממשיך להתקיים. ואף על פי כן, הצרות ממשיכות. נשאלת השאלה, מה נותן כוח לצרות להמשיך לתקוף את האומה שאיננה נעלמת על ידי הצרות? מה התשובה באמת? לא, הסנה הרי לא מאכיל את האש. איך נקרא פה הכוח האלוהי הזה? מלאך השם בלבת אש. כלומר, פתאום הוא שם לב שמי שמזין את הצרות, זה השכינה בעצמה שמצויה בתוך מצרים, והיא ממשיכה להזין את מצרים, שתמשיך לעשות צרות לעם ישראל, ושעם ישראל בכל זאת נשאר חי. זה דבר שבאמת תמוה מאוד. כלומר, זה כבר מתחיל לשאול שאלה. כלומר, מי שעושה לנו צרות, בעצם זה לא מצרים, אלא מי שמזין את מצרים, ריבונו של עולם. זה יכול להביא כמה שאלות בדבר מהותה של השואה, למשל. על כל פנים, משה מתעניין בדבר הזה, והוא שר לראות. עכשיו, הוא שר לראות, אסור ענה והראה, אמר, יש פירוש על זה מאוד מעניין, של בעל דגל מחנה אפרים. נכון? הדגל מחנה אפרים שואל כאן שאלה מעניינת מאוד. הוא מפרש פירוש שגרם להרבה תמיהות אצל גדולי ישראל. הוא אומר שמשה סבר שאולי הוא קליפה. הוא רצה לבדוק מי התוך ומי הקליפה בהיסטוריה. כי אנחנו יודעים, ושאנחנו מכירים את הסיפור, שמשה הוא התוך. ושפרעו זה הקליפה, שמדיין זה הקליפה. אבל בשלב הזה של ההיסטוריה, הדבר הזה עוד לא התברר. לא ברור מי הוא התוך ומי הוא הקליפה. אז משה הולך לברר מי הוא. אסור ענה והראה כדי לדעת מי אני. ככה הסביר בעל דגל מחנה אפרים. תגידו לי, מה אכפת לנו מה אומר הדגל מחנה אפרים? הוא אומר את זה בשם הסבא שלו. זה כבר מתחיל להיות יותר רציני. מה? הבעל שם טוב. אם הבעל שם טוב אומר את זה, אז זה כבר מעורר שאלות לגבי כל האופי של הסיפור הזה. טוב, בואו נראה. אנחנו רואים כן שמשה נמצא בבירור זהות. זה כבר, הוא קרוב לגיל 80, ועוד לא יודע בדיוק מי הוא. מאוד מעניין. פסוק ד' וירא השם, לבריאות, כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. כלומר, השם ראה, אבל מי שקרא לו היה אלוהים. מדוע? כי משה עוד במדרגה שהוא עוד לא יכול לפגוש את שם הוויה, אז הוא פוגש את האלוהות בגילויה הנמוך, אלוהים מתוך הסנה. ויאמר, משה משה, היאמר הנני. זה שם מאוד מעניין השם הזה. עד עכשיו, איך ידענו שקראו לו? משה. קראו לו משה, ועכשיו איך קוראים לו? משה משה, זה שם חדש, נכון? גם מצאנו אצל כמה אנשים את השינוי הזה. למשל, אברהם אברהם, כן? אברהם אבינו היו לו כמה שמות, אחד מהם אברהם, אחר כך הוא שינה לאברהם, ואחר כך הגיע לשם אברהם אברהם, נכון? כלומר, יש כמה אנשים כאלה במהלך ההיסטוריה שמקבלים באיזשהו שלב של חייהם שם כפול. אם אנחנו מסתכלים בתנ"ך, אנחנו מוצאים שבעה כאלה. האחד זה, אלה תולדות נוח נוח. שבעת הרועים. מי זה שבעת הרועים? אז בואו נבדוק אם זה נכון או לא. כלומר, אתה קודם כל צריך לדעת מי זה שבעת הרועים, ואז נבדוק אם זה מתאים. סתם ככה אני לא יכול להגיד. כן? טוב, בואו נבדוק. סתם ככה, שבעת הרועים זה האושפיזין. כן? אבל נוח הוא לא מהאושפיזין. אז כנראה זה לא נכון מה שאמרת. טוב, אבל בואו נראה מי הם שבעת האנשים שיש להם שם כפול בהיסטוריה. האחד, אלה תולדות נוח נוח. ואלה תולדות שם שם. נכון? ואלה תולדות שם, שם בן 100 שנה והיולדת ארפחשד. ואלה תולדות תרח, תרח. נכון? ואלה תולדות תרח, תרח בן 70 שנה והיולד. ויאמר אליו, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. הוא גם קיבל שם חדש, יעקב יעקב. אז זה כבר כמה הגענו? חמש. השישי פה, ויאמר משה משה. והשביעי, ויאמר שמואל שמואל, ויאמר הנני. ודבר כי שומע עבדך. זאת אומרת שיש לנו שבעה אנשים, נוח, שם, תרח, אברהם, יעקב, משה ושמואל, שיש להם שם כפול. מה אתה רוצה? אני אמרתי שגם דוד יש לו שם כזה. אני מכחיש, והדברים האלה יוחסו אליי בטעות. אני חושב שמעולם לא אמרתי דבר כזה, מסיבה פשוטה. לא כתוב בתנ"ך בשום מקום דוד דוד. זה משהו אחר. יש אנשים שאפשר לקרוא את השם שלהם בשני הכיוונים. דוד, נתן, סוס. אני לא מבין, למה אתה מכניס דברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו? אני מדבר... כי? כן, אתה חושב ככה? אני לא זוכר. יפה. אתה אומר, נוח שם ותרח, זה לא שם כפול באמת. כי זה סוף משפט ותחילת משפט הבא. ואלה תולדות תרח, תרח בן 70 שנה, נכון? כלומר, זה באמת כאילו, כלומר, ניתן לומר אם כן, שנוח ושם ותרח הם טיוטה של הרעיון הזה. כלומר, לכן הם לא עדיין עם ישראל, הם רק ההכנה, אבל ההכנה קיימת, נכון? אלה תולדות נוח נוח, שם תרח, מתוך זה יצמחו אנשים שאצלם זה יהיה באמת השם הכפול. אבל מה המשמעות של שם כפול? מה זה אברהם אברהם? יש כנראה שני אברהם. יש אברהם של מטה, ויש אברהם של מעלה. בעקדה, אברהם הגיע להתאמה מוחלטת בין האברהם של מעלה לבין אברהם של מטה, או אם נרצה בין הנפש לבין הנשמה, ולכן הוא זכה להיקרא אברהם אברהם. והוא הדין ליעקב, שזכה להיות יעקב יעקב, וכן משה וכן שמואל. עד כאן מובן? אבל יש בכל זאת הבדל. אם תשימו לב, יקראו בתורה, איפה שכתוב אברהם אברהם, יש בין אברהם לאברהם פסק. מה שאחינו הספרדים מכנים פסק, ואחינו אשכנזים פסיק. נכון? יש טעם שמופיע בצורה של קו אנכי. עווה, הוא נקרא פסק או פסיק, והוא מפסיק בין אברהם לבין אברהם, ובין יעקב לבין יעקב, ובין שמואל לשמואל. מה זה אומר? שאצל אברהם, יעקב ושמואל, אמנם הייתה התאמה בין אברהם, יעקב ושמואל של מטה ושל מעלה, אבל עדיין לא מוחלטת. קרובה להיות מוחלטת, אבל עדיין יש איזה הפסק. אבל מה כתוב כאן? ויאמר משה, משה, ואין פסק או פסיק בין משה למשה. כלומר, אצל משה יש התאמה מוחלטת בין משה של מעלה למשה של מטה. הוא אומר, משה, משה. מה הבעיה?
מה הכוונה? התאמה בין משה של מעלה למשה של
כלומר, משה הוא בעצם נשמה מהלכת בעולם הזה. כן? אנחנו בדרך כלל נפש מהלכת. ואנחנו משתדלים שתהיה התאמה בין הנפש שלנו לבין הנשמה שלנו. נשמה היא כמין אידיאל עליון, אבל לא גלוי בתוכנו. אצל משה הנשמה מתאחדת באופן כזה שהוא נשמה מהלכת בעולם הזה. מובן? כן, בבקשה. מה? זהו, זה קצת תמוע. או שהתורה מדברת על שמי העתיד. כן, בבקשה. כאן נשאלת שאלה חדשה. מדוע ברשימה אין לנו יצחק יצחק? כן, יצחק של מעלה ויצחק של מטה. כנראה שחסר אחד מהם. איזה יצחק חסר? של מטה, יש רק של מעלה. כלומר, יצחק הוא עולה תמימה, ולכן אין לו יצחק של מטה. ולכן לא כתוב יצחק יצחק. זה המעלה של... כן, מה אתה אומר? השם, השם. כן, השם לפני החטא והשם אחרי החטא. לא, זה אותו דבר. כן. טוב. אז ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו יכולים, כן, להמשיך. ויום המשה משה, ויום הנני. ויום אומר, אל תקרב הלום. זה לא מתאים לבר מצווה. נכון? תמיד מודיעים להורים שלי שהביאו לי עד הלום. וכאן אומר לו, אל תקרב הלום. מה זה הלום? חזל אמרו, אין הלום אלא מלכות. ואין הלום אלא כהונה. מה זה אומר? הרי משה היה מלך, ומשה היה כהן גדול. אז מה זה אומר, אל תקרב הלום? דווקא אדרבה, הוא קרב. אלא שמשה לא העביר את המלכות לבניו, ולא העביר את הכהונה הגדולה לבניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תהיה כהן, אתה תהיה מלך, אבל זה לא ימשיך אחריך. יש את השאלה, מדוע? הרי בכל העולם כולו, כשיש מלך, הוא מעמיד שושלת מלכות. כשיש כהן, הוא מעמיד שושלת כהונה. אז מדוע שמשה, שהוא הכהן והוא המלך, האולטימטיביים, למה שהוא לא יעמיד שושלת? שאלה זו שאל הרב קוק בדרשותיו בספר מדבר שור. והרב קוק עונה שמדוע יש שושלת מלכות ושושלת כהונה? כי כשמופיע מלך או כהן, זה מתאים לזמן הזה בהיסטוריה שאותו אדם ימלוך. כלומר, יש איזה מין רצף היסטורי, זה מגיע עד מצב שפתאום יש אדם שראוי למלכות, והוא ממשיך עם ההיסטוריה. אותו דבר לגבי כהונה. אבל משה מייצג משהו שהרבה יותר גבוה מדורו. כלומר, הדור שבו הופיע משה היה דור שפל מאוד, נמוך מאוד, אין התאמה בין מצבו של משה לבין מצב הדור. המדרגה של הדור והמדרגה של משה רחוקים זה מזה מאוד. זה בעצם אפשר לומר, כל התהליך של יציאת מצרים, של מתן תורה, זה תהליך של הקפצה. כלומר, בבת אחת היה דילוג מעל התהליך ההיסטורי, ולכן המלך והכהן שעושה את העבודה הזאת, אין לו שייכות לרצף ההיסטורי. לכן בניו לא ממשיכים אחריו. אהרון כן. אהרון באותו דור, אז מה בעיה? לא, לא ראוי לכהונה גדולה של משה. אבל ראוי לכהונה גדולה של אהרון. אהרון הוא אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרב לתורה, והוא חלק מהחבר'ה, הוא נשאר איתם במצרים. אז הוא מתאים לאופי של הדור. משה הוא, אפשר לומר, לא שייך לעלמה הדן, ותראה אותו כי טוב הוא, הוא שייך לאור של היום הראשון, ולכן אין אצלו שייכות לדור. כן, בבקשה. למה משה קיבל? שאלת שתי שאלות שונות שקשות לי, לא מבין איך הן מסתדרות. אתה שאלת למה הוא קיבל כהונה, או איפה ראינו שהוא קיבל כהונה?
למה הגענו
לו שקיבל כהונה? שוב, בדבריך עצמם, יש שני משפטים שסותרים. אמרת, למה הגענו לזה שמשה קיבל כהונה? אז אם כן, במשפט הזה מונח שאתה מקבל שמשה היה כהן גדול. אחר כך אמרנו, אתה אומר לי, אבל לא מצאנו שמשה היה כהן גדול. אז תחליט מה השאלה שלך, ואז נוכל לענות. אז אתה אומר שאתה לא מקבל את זה שמשה היה כהן גדול. זה מה שאתה אומר. אבל זה לא נכון, משה היה כהן גדול. כתוב מפורש. הרי תסתכל בסוף ספר שמות, במשך שבעת ימים הוא זה שעושה את כל העבודה של הכהונה לפני שהארון מגיע. הוא מקריב את הקורבנות, הוא מקטיר את הקטורת, הוא נכנס לפני ולפנים, מדליק את הנרות, הכל. ולא עוד, אלא שהכתוב אומר, ואתה הקרב אליך את הארון אחיך, לכהנו לי. זאת אומרת שמשה מעניק לאהרון חלק מכהונתו. ולא עוד, אלא שאהרון יש לו עיכובים מלהיכנס לפני ולפנים. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש לפנים הפרוכת. מבית לפרוכת. כן? מה? אבל ודאי, מה שאין כן, החזל אומרים, אהרון בבל יבוא. אתה אינך בבל יבוא, אלא מתי שמשה רוצה, נכנס לקודש הקודשים. בלי כל הדאווינים של סעיר לעזאזל, בגדי כהונה, נכנס. אז הוא סופר כהן גדול. בסדר? אז זה לגבי השאלה השנייה ששאלת, מניין שהוא היה כהן גדול. הנה, הבאתי לך. כן, הלאה. אז אם כן, ויאמר, אל תקרב הלום. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. למה צריך להוריד נעליים עם האדמה קדושה? למה בכלל צריך נעליים? בדרך כלל, כן. למה אדם צריך נעליים? אדם צריך נעליים כדי לנתק את עצמו מן הטבע. לטבע יש אחיזה על נפש האדם, והרי הטבע הוא ישות מסוכנת, ישות לא מוסרית. כן? הטבע הוא עומד מחוץ לשאלה המוסרית, ואם האדם מתחבר אל הטבע יתר על המידה, הוא עלול ליפול ממדרגתו, לכן בני אדם הולכים עם נעליים. אבל אם האדמה היא אדמת קודש, אין סכנה כזאת, הוא יכול להסיר את הנעליים. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. טוב, כל זה מבוא. מבוא לשיחה האמיתית. מה קורה? ויאמר, אנוכי אלוהי אביך. מי זה אביך? אמרם. מכאן אמרו חז"ל, דיבר עמו בקול של אמרם אביו. כלומר, כשמשה שמע את דבר השם, או, זה הקול של אבא. במפתח של אבא. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה כבר הרבה יותר בומבסטי. אבא שלי, אני מכיר, גדלתי איתו בבית, וזה, שיחקתי גולות מתחת למיטה שלו, והפרעתי לו וכו'. אבל אברהם, יצחק ויעקב, זה אבות האומה. למה הקדוש ברוך הוא לא מציג את עצמו? אומר לו, אנוכי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה הרבה יותר רציני, הרבה יותר משמעותי מאשר אלוהי אמרם, עם כל הכבוד לאמרם. אבל אמרם הוא לא מן האבות. מה? למה, מה הוא צריך להתרגל? מה, הוא לא יודע שאברהם, יצחק ויעקב זה אבות האומה? השאלה, מה קושר אותו לאלוהי האומה? הקשר, מה קשר את משה לעם ישראל בעצם? הקול של אבא שלו. כלומר, שלכל אדם יש חוט משלו, חוויה משלו, שדרכה הוא קשור לאומה. וזה מה שקושר אותו. גם אנחנו אומרים בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אבותינו שם? מה? אבא וסבא שלו. אבא וסבא וסבא של סבא. אבותינו, אלוהינו ואלוהי אבותינו, עד שמגיעים לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, אם האדם מתכחש למה שקושר אותו, לפעמים באופן משפחתי, לפעמים כל מיני אופנים אחרים, אלא אומה, יש איזה בעיה. לכן צריך הרבה מאוד זהירות. כי לכל אדם יש חוט שקושר אותו לאומה. למשל, יש אדם שהקשר שלו לעם ישראל, זה המשחק של ביתר בשבת. זה הזהות היהודית שלו. עכשיו, יום אחד, ועכשיו כל בוקר, שבת בבוקר, אותו אדם הולך לבית הכנסת, מתפלל בכוונה, שומע את הרב מדבר, אחרי הצהריים הולך למגרש הכדורגל, עם הבן ועם הוולזואלה, זה נקרא? דבורה. יש גם דבורה. וולזואלה. וולזואלה, וגם גרעיני, נכון? והוא מתלהב. יום אחד, שבת בבוקר, הרב מדבר נגד הכדורגל. ואומר, כדורגל, זה השטן, זה עבודה זרה, זה בושה וחרפה, יותר גרוע מהכל, וזה חמור מאוד. שופך אש וגופרית על כדורגל. אותו אדם שומע את זה, זה המשבר הגדול של החיים שלו. מאותו רגע הוא מחליט שהוא לא הולך יותר למגרש, והוא גם לא ילך יותר לבית הכנסת. והוא יעזוב את אשתו ואת הילדים, יברח לחוץ לארץ, יתחתן עם גויה, ויתבולל. שימו לב, הכוונה הייתה טובה. בא לתוכך, התכוון להוכיח משהו אמיתי, אבל תדע לך שכאשר אתה נותן תוכך, אתה צריך לבדוק אם הדבר שאתה רוצה להסיר איננו מציל מחיסרון גדול יותר. כפי שכותב הרב קוק בעצמו בספר, יש פה או אין פה? אין פה. מה? לא, מידות ראייה. אין פה. אין. היה ואין. לא נורא. לא נורא. אנחנו נסתדר במידת תוכחה. אה, יש פה. תודה רבה. מדבורה יפה. איך זה מסודר פה? רגע. טוב, אני לא, במהדורה הזאת לא הולך לי. הנה, הנה, הנה. יש לעיין בדרכי בני אדם, כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. אולי זה הדרך, לפי עניינו טובה היא, אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. והשם יתברך ידריכנו במעגלי צלק, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד, ואין זה כי מרוע לב, ומרחם רחום יכפר. טוב, אז יש גם מקום לזהירות בדבר הזה. טוב, מה? לפי זה צריך להוכיח, נכון. תבדוק. תתעניין, לפני שאתה נותן תוכחה למישהו, תבדוק מה עולמו הפנימי, ואז תוכל לתת תוכחה אמיתית. טוב, על כל פנים, אנחנו כאן עוברים למישור אחר, משה רבנו, אנוכי אלוהי אביך. הקשר הוא קודם כל עם עמרם. עכשיו זה אומר שאצל משה יש כמה אופציות של זהות. הזהות עדיין לא מבוררת. הקשר שלו עם האומה הישראלית זה דרך עמרם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אלוהי אביך. זה כבר מברר אצל משה איזושהי נקודה של ספק שהייתה לו. מי הוא? אז תדע לך שאתה שייך לאלוהי עמרם. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. כן. באיזה גיל משה יצא מבית עמרם? לא יודע. אבל הוא כבר היה גמול. נכון? כלומר, זה לא אחד שיונק, זה אחד כבר שיודע ללכת. לא צריך להחליף לו חיתולים יותר. הוא בסדר. הוא רץ, הוא יודע מי אבא שלו. דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים. נכון? כשעל הפסוק ויצא אל אחיו. אתה זוכר? נכון. אז אני צריך לחזור על זה. לא. כן, בבקשה. לא, זה יכול להיות דרך אמא שלו, זה יכול להיות דרך כדורגל, כל אחד והעניין שלו. אצל משה זה היה דרך עמרם. כי עמרם הוא בעצם המנהיג של האומה הישראלית. כלומר, משה יודע שהוא הבן של מלך ישראל בעצם. לכן הוא יכול בבוא הזמן להפוך להיות מלך ישראל הבא. בדיוק כמו שהוא גם הבן המאומץ של פרעו, והוא יכול בבוא הזמן להפוך לפרעו הבא. הוא צריך להכריע. עכשיו בינתיים הוא החליט שהוא לא מלך ישראל ולא מלך מצרים, אלא מקסימום מלך מדיין. כן? יש פה התלבטויות. אגב, יש לנו גם מדרשים שמשה היה מלך קוש גם. יש כל מיני דברים. יש מדרשים בסוף. כן. האם משה לא הושלח בין שלושה חודשים ליור? כן, זה נכון. כן, הוא שולח בין שלושה חודשים ליור. זה נכון, מה שאתה אומר. איך הוא הכיר את אבא שלו? שאלתך מניחה שהפסוקים המפורשים שאומרים שהוא היה אצל אמא שלו לא מספיקים, נכון? כלומר, אתה מניח שהפסוק שאומר ותקרא אל אם הילד ותאמר העניקי לי את הילד ויתן את שכרך וכו' וכו', ושאחר כך כשהוא גדל אז הוא הביאה אותו לבת פרעה, כל הפסוקים האלה לדעתך לא מספיקים כדי להוכיח שהוא הכיר את אבא שלו. אז תסביר לי מה הבעיה בפסוקים האלה. איך הבנת אותן? נו, ואז? נו. כן, הייתה אצל בת פרעה, רק, מה, בזמן ההנקה? אני לא מבין, רק רגע, רגע. נראה לי להסתכל בבקשה. בפסוק, בפרק ב', פסוק י'. ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ואילה לבן. מדוע הפסוק הזה לא משכנע אותך שהוא גדל אצל אמא שלו? למה? טוב, הלאה. אתה לא רוצה לענות לי, אתה מסתיר ממני משהו. טוב, בסדר. אבל בואו נחזור לפסוק ו' של פרק ג'. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. מה זה ירא מהביט? הרי בפרשת כתיסה כתוב מפורש, ויאמר, הראני נא את כבודיך. אז אם כן, משה כן רוצה להביט אל האלוהים. אז חז"ל אומרים ככה, שמשה, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשאני רציתי, לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. נה נה נה. מה, ככה זה עובד? זה משחקים, אתה רצית, אני רצית, אני רצית, לא, זה הרבה יותר עמוק. כל הנביאים כתבו ואמרו שהם ראו את השם, נכון? למשל ישעיהו הנביא. בשנת מות המלך עוזיהו ויראה את השם, נכון? אז כל הנביאים אמרו שהם ראו. זה סימן שהם לא ראו. אבל משה אמר שהוא לא ראה, ירא מהביט. סימן שורה. כלומר, דעת אלוהים עוברת דרך משחק של גילוי ואסתר כאחד. אם יש רק גילוי, זה מסתיר. אם יש רק אסתר, אין גילוי. לכן, הגילוי האמיתי הוא ברצו ושוב. לכן, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, אמרו חז"ל, בזכות כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. כלומר, הזהירות, הביישנות בהשגה אלוהית, זה הדרך להשגה האמיתית. ויאמר השם, פסוק ז'. ויאמר השם, התכוונתי לבושת פנים. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. יש פה ביטוי מיותר. איפה היה עם ישראל? במצרים. וכי משה לא יודע את זה? היה אפשר להגיד, ראו ראיתי את עוני עמי. המילים אשר במצרים הם מילים מיותרות. ראו ראיתי זאת שאלה. אני שואל על אשר במצרים. מה אתה אומר? יפה, יפה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה לו משהו שהוא עד עכשיו התלבט בו. אתה יודע מי זה עמי? אשר במצרים. לא מה שחשבת. מה חשבת? מדיין. אז אני אומר לך, עמי זה מי שבמצרים. מה? אלוהי אביך זה בסדר. אבל זה עוד לא אומר שעמי, העם שהשם בוחר בו, הוא ישראל. אולי צריך שזה יהיה מדיין. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. עכשיו תדע לך, עמי זה לא מה שחשבת, זה אשר במצרים. עכשיו נשאלת השאלה, אבל למשה הייתה קושיה על זה, לא? למה משה התייאש מעם ישראל? מה? דלתורין שיש ביניהם, נכון? שאמר, הלאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, ויירה משה ויומר, אכן נודע הדבר. איזה דבר נודע? מה שהתלבטתי בו, כן? מה שלא הבנתי, למה חטאו ישראל, במה חטאו ישראל? להשתעבד בעבודת פרח. עכשיו רואה אני, יודע אני, שהם ראויים לכך. אם כן זה בסדר, זה טוב, שישארו עבדים, הרבה יותר טוב שיהיו עבדים. אז אחרי, הקדוש ברוך הוא צריך לתת תשובה לקושיה של משה. אז אומר לו, עוני עמי, אשר במצרים. מה גרם להם לעוני הזה, ואין עני אלא בדעת, אמרו חזל? זה שהם בעוני, עוני עמי, זה מצרים עשו להם את זה. אשר במצרים. וכן כתוב בפרשת כתבו, ויראו אותנו המצרים. בדרך כלל הביטוי בעברית מקראית זה ויראו לנו. מה זה ויראו אותנו? היה מסביר הרב קוק, הם עשו אותנו רעים. המצרים עשו אותנו רעים. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, עוני עמי אשר במצרים. רק תוציא אותם ממצרים, תראה איך הם יהיו. כן? וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מה זה? ידעתי את מכאוביו. כשכואב להם, כואב לי. וזה מה שראית בסנה, שמי שעולה באש, כביכול זה אני בעצמי. אני סובל את סבלם. ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. כל זה בינתיים משה כשהוא שומע את זה הוא פסיבי. הוא אומר בסדר, הקדוש ברוך הוא מספר לי את הסיפורים שלו, את הצרות שלו אפילו. כן? אומר משה, וואי, זה מעניין. אז באמת אתה סובל מזה שעם ישראל סובל, ואתה החלטת להציל אותם, כל הכבוד. כן? ועכשיו בא חידוש, ואתה, לך, וישלחך אל פרעה, והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. כלומר, זה פה הפתעה מוחלטת. משה היה האחרון שחשב על עצמו בתור מי שישלח לדבר כזה. שהרי הוא מזמן ניתק את הגשרים עם כולם. לכן הרעיון שדווקא הוא יישלח לא מובן. במיוחד שפה השליחות כפולה. הוא אומר לו, אני שולח אותך אל פרעו. אם משה נשלח אל פרעו, סימן שהוא מאיזה עם? שהוא העברי. שולחים אל פרעו מישהו שהוא לא מצרי. והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, סימן שמאיזה עם משה? מצרי. כי אין חבוש, מתיר עצמו ואת האסורים. אז כבר לא מובן. או שאתה שולח אותי אל פרעה, או שאתה שולח אותי אל בני ישראל. תחליט. ואז השאלה מחריפה עוד יותר. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? סוף סוף אני רוצה לדעת, לוקח כבר 80 שנה, אני רוצה לדעת מי אנוכי. ומדוע השאלה לגיטימית? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. תחליט. אם אני מצרי, אז אתה שולח אותי לישראל. אם אני עברי, שלח אותי אל פרעה. אבל לשניהם? אז מי אנוכי בתוך הסיפור הזה? לא מצרי ולא עברי. ויאמר, כי... וכאן התשובה היא מורכבת מאוד. אהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך. אז מי שולח את משה בסוף? אהיה או אנוכי? כתוב אהיה. והיא אומר, כי אהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך. כלומר, בתור שלוח אל בני ישראל, אתה בא בשם אנוכי. בתור שלוח אל פרעו, אתה בא בשם אהיה. וזה מורכב. והדבר הזה יתברר לך מתי? כשתגיע לכאן, והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, וכאן יסופק המענה לשאלה שלך מי אתה. וגם זה יברר לעם ישראל שבאמת אנוכי שלחתיך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אגב, יוצא לפי זה, שהפסוק הזה הוא בכלל לא קשור למטרות של יציאת מצרים. למה הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים? כדי להביא אותם אל ארץ הכנעני, אל ארץ זבת חלב ודבש. זאת המטרה של היציאה. ובדרך אגב, צריך לספק מעמד מיוחד למשה, וזה יעשה בהר סיני. יוצא לפי זה שמעמד הר סיני, אין לו שום קשר אורגני ליציאת מצרים, אלא הוא בא לספק איזשהו צורך של משה. מה זה בדיוק אומר? כל זה צריך באמת הרחבה, אבל הגיע המבזק. שלום.